יש דפים על הבימה. אנחנו ממשיכים את איסור שנאה. אנחנו ראינו בשיעורים האחרונים את המקור של איסור שנאה. המקור בויקרא י"ט, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. וראינו שיש מחלוקת בין הראשונים איך להסביר, אבל הפוסקים לקחו את שיטת הרמב״ם, ששנאה שאסורה היא שנאה בלב. ברגע שאדם מדבר, אם אדם כועס על מישהו, אבל הוא מדבר איתו, הוא אומר לו, תשמע, מפריע לי מה שאתה עשית לי. הוא מסביר לו את הדברים שהוא עשה, ממילא אין כאן יותר איסור של שנאה. הרבה פעמים יש לנו בעיה, כי אנחנו לא רוצים לדבר מיד. ויש היגיון בזה שלא רוצים לדבר מיד. יש היגיון בזה, כשקורה משהו, אתה כועס על משהו, קרה משהו ואתה מדבר מיד, הרבה פעמים אנשים לא באמת מסוגלים להגיב נכון. יש יותר מדי קשיים נפשיים, יש אנרגיות שלא תמיד מצליחות לחשוב, להעביר את הדברים דרך השכל, והרבה פעמים המציאות הזאת מובילה לזה שהתגובה לא נכונה. ואדם רוצה לחכות. האם מותר לחכות? התורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבביך. זאת אומרת, כל רגע שאתה מחכה, אתה שונא אותו בלב. מצד שני, אתה אומר, אני מחכה כי לעשות זה עכשיו זה יהיה פחות טוב. האם אפשר באמת לחכות? אז תסתכלו רגע במקור כאן למעלה, בראשית למד זין, אצל אחי יוסף. ויראו אחיו כי אותו אב יהיה מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יחלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו, ויסיפו עוד שנא אותו. פשטות הדברים שמדובר פה על שנאה מתמדת, שלא שהם אחרי כמה זמן אמרו לו, הם פשוט לא אמרו לו עד שזרקו אותו לבור. גם בסיפור עם אבשלום ואמנון, ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון. אז גם פה מדובר על משהו מתמיד, לעולם לא מדבר איתו, לא טוב ולא רע, הוא כועס עליו, הוא לא מדבר איתו. בעניין שלנו, האם יש איזה זמן שאתה אומר, עד הזמן הזה זה בסדר? אין לנו מקור מפורש שמדבר על השאלה שלנו בצורה ישירה, על איסור שנאה, אבל יש לנו מקור קרוב. ותסתכלו כאן בספרי, הספרי מנסה להוכיח, להגדיר, מי נקרא שונא לעניין עיר מקלט. אשר יכה את רעהו בפי דעת, ספרי פרשת שופטים, והוא לא שונא לו, האם שונא לו אינו גולה. כלומר כאן, אם מדובר על שונא, אז זה יותר קרוע לעניין מסוים, אבל אין גלות של עיר מקלט. זאת השאלה שאנחנו מנסים לברר, זו שאלה מצוינת. זאת השאלה, שאלה מצוינת. האם אין כל רגע בעיה שלא תשנא את אחיך בלבביך? שאם אתה מחכה 5 דקות, עכשיו 5 דקות אתה שונא אותו. אז זאת בדיוק הנקודה. מצד אחד אתה רוצה לחכות, כי אתה אומר, אם אני אדבר עכשיו, זה לא יצא טוב. או מכל סיבה אחרת. מצד שני, אולי אתה עובר כל רגע לאיסור שנאה. אז יש לנו בספרי, שהספרי אומר, מתמול שלשום, כך אומרת התורה שם ברעי מקלט, רבי יהודה אומר, תמול שניים, שלשום, שלושה. זוהי שרבי יהודה אומר, איזהו שונא כל שלא דיבר עמו ג' ימים באיבה. אז יש לנו כאן איזה שיעור של שלושה ימים, שזה מוגדר כשנאה. כלומר, נראה מהגמרא שפחות משלושה ימים, אולי זה לא שנאה בכלל. כך אומר רב יהודה גם כן, בסנהדרין כ"ז עמוד ב', שם זה לגבי עדות של שונא, שלדעת רב יהודה נאסרה. אומר רב יהודה, אומר, אחד מפסולי עדות, האוהב והשונא. אוהב זה שושבינו, שונא כל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה. והדברים האלה הם לא בדיוק בהקשר שלנו, אבל אחרונים וגם מדברי ראשונים נראה שגם בהקשר שלנו מדובר על שלושה ימים. הבאתי כאן את החפץ חיים. אני רק אגיד שזה נמצא כבר בספר חרדים, במצוות לא תעשה, פרק א' מצווה י"ט, והוא מביא שם את רבינו יונה, שגם מדבריו זה נראה כך, ואומר החפץ חיים, עוד איתה בגמרא, סנהדרין כ"ז עמוד ב', ומי שלא דיבר עם חברו מחמת איבה שלושה ימים, נקרא שונא, ופסול לדון הדין, בין לרבנן בין לרבי יהודה. והנה זה מצוי מאוד בין אנשים, שלפעמים בשביל סכסוך דבר קטן שהיה ביניהם, יש להם תרעומת זה על זה. אף ששנאה גמורה אינה נראית ביניהם, אך מכל מקום אינם רוצים להיפגש יחד. ובלשון בני אדם נקראים עניין זה שאינו שווה בשווה עמו. מה הוא? לא יודע אם יש איזה סלנג כזה היום. בטח יש. אינו שווה בשווה עמו. כלומר, הוא לא עושה... קיצור, משהו לא שלם ביניהם. אבל באמת הרי חזינן מגמרא הנ"ל, שבעניין כזה נקרא שונא, ועובר עליו דלא תשנא את אחיך בלבביך. על כן צריך האדם שיתבונן בדבר זה, שאפשר שבשביל דבר קטן ייקשל האדם בעוון החמור הזה, שהוא נורא למאוד. היוצא מדברינו צריכים אנו מאוד מאוד לראות את הכן העוון המר הזה, שהוא הגורם העיקרי לאריכות גלותינו. תראו מה חפץ חיים אומר, מי היה מאמין? לא תשנא את אחיך בלבביך, אולי הוא נדבר בכלל על שנאה, הגורם העיקרי לאריכת גלותינו. והשם הטוב ייתן בליבנו להסיר השנאה מליבנו, ולא תעלה קנאת אדם על ליבנו ולא קנאתנו על אחרים, ונזכה לביאת משיח צדקנו ולבניין בית תפארתנו במהרה בימינו אמן. אז החפץ חיים מביא כאן גם את הגמרא של שלושה ימים, והחפץ חיים מבין, עד שלושה ימים אתה יכול לחכות. אבל צריך להבין, מה זה עד שלושה ימים אתה יכול לחכות? אתה עובר על איסור שנאה, אז מה אתם אומרים? לא, השנאה של האחים ליוסף. שם השנאה של האחים ליוסף. אנחנו לא יודעים בדיוק. לא של יוסף לאחים, של האחים ליוסף. אם הוא... אני מבין. אבל בעיקרון, יכול להיות שזה כולל אולי עוד דברים, אבל אם אדם כועס על מישהו, אז נראה מהחפץ חיים שבכל אופן יש לו שלושה ימים להגיד לו. אתה לא חושב? אני מבין, ברור. ברור שלא לדבר, זה, יש עניין שאדם, כשאדם לא מדבר, אבל אתה אומר, יש הרי מצב שהאדם, כאילו יש שני מצבים, יש מצב שהאדם לא מדבר על שום דבר והוא כועס על מישהו, יש מצב שהוא כועס על מישהו אבל הוא מדבר איתו. הוא כן מדבר איתו, אבל באמת זה הצגה. כמו הוא מדבר איתו, אבל הוא בלב מאוד כועס, אבל הוא אומר שלום, הכל כאילו, אז זה מצב קצת אחר מאשר לא לדבר בכלל. כי אם לא לדבר בכלל, זה אולי עוד שלב, למרות שהחפץ חיים, שראינו פעם שעברה, דיבר שיש גם צד חמור בצד השני של איפה ואיפה, כאילו שני לופע, שכאילו אחד בפה ואחד בלב, שכאילו שרמאות קצת, ש... זה לא בדיוק אותו דבר, אני מבין. זה לא בדיוק אותו דבר. בכל אופן, אם אפשר באמת לחכות, ולא להגיד מיד, ולכאורה ברור שאפשר, כי אפילו עד שלושה אם לא לדבר, כאילו, לכאורה זה כלול בתוך הדברים האלה, איך זה יכול להיות? עכשיו, זה גם ברור במקומות אחרים, זה לא רק מכאן. ברור, הפוסקים שאתה לא חייב להגיד מיד. יש בספר חסידים, יש עוד פוסקים שאתה רוצה לראות אותם. ברור שאתה לא חייב להגיד מיד, אתה יכול לחכות קצת. איך אתה יכול לחכות? אז רב חדרי אומר, אולי השאלה היא למה אתה מחכה. יש אדם שמחכה כי הוא, להפך, השנאה הולכת ומעצימה, שאז בעייתי, ויש אולי אדם שמחכה כדי לתקן. כלומר, למעשה אתה אומר, כמו הרב חדרי, אתה אומר, אם באמת המטרה היא הפוכה, לא בשביל לעורר את השנאה, אלא אולי הפוך, אז לא תהיה כאן בעיה של שנאה. יכול להיות גם ששנאה... זה נגד ההיגיון. זה נגד ההיגיון להגיד, תגיד עכשיו, למרות שזה יהיה לא טוב. זה לא יכול להיות שהתורה תצווה אותנו דבר לא הגיוני. אז אם זה לצורך תיקון, כאילו נותנים לך שלושה ימים, יכול להיות אולי עוד שהמתנה של ימים קובעת את השנאה בלב. כשאנחנו נאמרים איסור שנאה, אז אולי רק אחרי שלושה ימים השנאה נחשבת קבועה בלב, שאז זה אומר, תשמע, זה כבר שנאה רצינית. אתה כבר שלושה ימים, יכול להיות... שאם זה יהיה שעתיים, שלוש, אולי אתה כבר לא תסנא אותו. אולי כבר לא תסנא אותו, אולי אחרי שעתיים תרגיש טוב, עזוב, הבנתי אותו, הכל בסדר, תרגע. אם אתה נרגע ואתה לא כועס עליו בכלל, אז כבר לא צריך לדבר איתו. אין כאן בעיה. אז יכול להיות שאם זה נשאר אצלך שלושה ימים, זה מה שהתורה אסרה. כי זאת כבר שנאה שנחשבת כשנאה קבועה, כשנאה רצינית. שלושה ימים אתה שונא אותו, זה כבר נקבע בלבך. איפה רואים שזה שלושה ימים? רואים שיש אפשרות לכאורה לחכות שלושה ימים. לא כתוב מפורש, אבל כתוב לנו ששונא את שלושה ימים. אחרי שלושה ימים זה... אבל... לא ברור. לא ברור לגמרי, לא ברור לגמרי. כלומר, זה נכון, הוא לא... הוא לא אומר את זה, אבל הוא כן אומר את זה בתוך הדברים, כשהוא מנסה ללמד אותנו מה לעשות, אז... אבל יש מקומות אחרים שאולי לא דיברו על שלושה ימים, אבל ספר חסידי מדבר על זה שאם אדם כועס על מישהו שיחכה יום אחד, עד שירגע כאילו. זה אותו רעיון שאמרנו קודם. בעיקרון, אני חושב באמת, מצד אחד, בדרך כלל לא כדאי לדבר מיד, אלא אם כן מדובר על משהו שהוא, שאין בעיה, אתה יכול לדבר מיד. בדרך כלל כדאי לחכות קצת, אבל כמה זה לחכות? לפעמים זה לחכות חצי שעה, לפעמים זה לחכות שעה, לפעמים לחכות עוד קצת, אבל לא כדאי לחכות יותר מדי. אתה מחכה יותר מדי בסוף, כאילו אתה עובר את זה, אבל אתה לא באמת עובר את זה. אם זה מטריד אותך כל כך הרבה זמן, אז משהו עדיין אצלך. אז אוקיי, חיכית עוד קצת. אני לא יודע אם זה כלל לגמרי, אבל לזוגות נשואים, אני נוהג להגיד, לא הולכים לישון אם כועסים אחד על השני. עכשיו, זה כמעט נכון, בעיקרון זה נכון. יש מקרים, יש כאלה שאתה אומר משהו בתור הדרכה, לוקחים את זה כאילו זה הלכה. כאשר אליי איזה חתן צעיר אומר, תשמע, אני ממש כועס על אשתי, לא יכול לדבר איתה הלילה, אם אני יכול לדחות מחר בבוקר, אמרתי, זה בסדר. אתה יכול, לא, אמרתי פה הלכה, כן, של אסור... בסדר, יש מקרים שאדם מרגיש טוב, הוא חייב את הלילה, הוא מחר יירגע יותר. אבל באופן כללי, מצד אחד, לחכות, אבל לא לחכות יותר מדי, ואולי שלושה ימים זה הגדר, אולי לא. אבל בוא נאמר, בטח לא לעבור יותר מזה. אז למעשה, הדברים האלה, לדברים שלמעשה כתובים בפוסקים, למעשה מה שאמרנו עכשיו. או שאתה מוכל בלב שלם. מחלת בלב שלם, אז מצוין, אבל צריך להיות אמיתי. ואם זה לא אמיתי, ואם זה יושב עליך, אז כנראה שעדיין משהו יושב עליך, אז אתה צריך לדאוג לדבר. זה שום משהו. כן. לא, אתה כועס על מישהו על משהו. אז אתה צריך, הוא לא יודע אפילו שאתה כועס עליו.
לא מדובר פה על צד ג'
לא, לא. אתה כועס על מישהו, אין? לא צדים. אתה כועס על מישהו. עכשיו, אני רוצה לשאול, כשהתורה אומרת לא תשנא את אחיך בלבביך, למה היא אומרת את זה? כי מה בדרך כלל אנשים עושים? בדרך כלל אנשים מעדיפים לשמור דברים בלב. כשהתורה אומרת לנו, היא אומרת לנו, כי הדבר הטבעי הוא שאנשים לא מדברים, ואתה אומר, לא, אתה צריך לדבר. למה נוח לאנשים לשתוק? למה אנשים מעדיפים לשתוק ולא להגיד שום דבר?
הכבוד שלהם.
הכבוד שלהם.
כשאני אגש אליו ואני אגיד לו משהו, הוא יגש אליי.
אז אתה אומר, קודם כל, זה עניין של כבוד. כאילו, מי שניגש זה כאילו פחיתות כבוד. כאילו, מה... למה שאני אגש אליו? שהוא אגש אליי. אז זאת אפשרות. אז אפשרות אחת, אולי זה היה של כבוד. עוד אפשרויות? לא רוצים להיפגע שוב. מפחדים להיפגע שוב. ולמה מפחדים להיפגע שוב? כי למשל, למה ייפגעו שוב?
לא נפטר,
אולי זה יעלה את הדברים עוד פעם, יציף אותם ולא ייפטר. אולי זה יעשה יותר גרוע. אולי להפך, אתה תעלה את זה עוד פעם, זה יעשה יותר גרוע, ועוד פעם, וידברו על זה, וכאילו, יהיה עוד יותר גרוע. אולי, אם אתה חושש מהחרפת המאבק, יכול להיות, או מהתחושה של הפוגע, יש כמה עוד דברים שאתם רוצים להגיד? אולי, אתה חושש מהטענות של הצד השני. לך יש משהו. ואתה, והוא מאוד, והדבר הזה מאוד מרגיז אותך. אבל אתה יודע, כשאתה תדבר איתו, הוא גם יתחיל להגיד דברים שהוא אולי כועס עליך. בדרך כלל, לכל מטבע שני צדדים. אני רוצה להגיד לכם, לא היה לי אף פעם מקרה, כמעט, שבא אליי מישהו או זוג, וצד אחד מגיע ואומר לך כמה הוא כועס על הצד השני, אתה שומע אותו, נראה לך שהצד השני... במקרה הטוב, מפלצת. אתה מדבר עם הצד השני, אתה שומע דברים אחרים, ופתאום אתה שומע שגם, שיש שני צדדים. גם אם אתה יכול להגיד שצד אחד הוא 90% ואחד 10%, צד אחד הוא 99%. עכשיו, לא מדבר, יש רשעים גדולים, שיש... לא מדבר על מקרים כאלה, אבל הרבה המקרים הנורמליים, הרגילים, גם שצד אחד כועס, עדיין יש גם צדדים לצד השני. יש משהו לצד השני. ויכול להיות שאנחנו מפחדים, כי אנחנו לא רוצים להתחיל לקבל טענות מהצד השני. יכול להיות שיותר נוח לנו לברוח מהתמודדות. אדם נוח לו. הדרך הקלה ביותר זה לא לדבר, שב ואל תעשה, לברוח, והתורה אומרת, לא, אתה צריך להתמודד. יכול להיות שאנחנו לא מדברים כי אנחנו כל כך כועסים עליו, שאנחנו רוצים להתרחק ממנו. יש מצבים שאתה כועס על מישהו פשוט, לא רוצה לדבר איתו. והתורה לא מוכנה שנתרחק ממישהו. למשל, אבשלום, אז יכול להיות שבאמת התורה לא רוצה. ואני חושב שיש עוד דבר, ואני חייב להגיד, אני חושב שזאת, אני לא בטוח להגיד, אבל אני חושב שזה קצת מחלה של הדור שלנו. ואני חושב שיש עוד סיבה שבגללה אנשים לא מדברים, ואולי לא מדברים בכלל, ולסיבה הזאת הייתי קורא עונש. הוא פגע בי, לא מדבר איתו. לא מדבר איתו. איפה מחלה אני רואה את המחלה הזאת? השבוע קיבלתי, אבל אני לא מדבר רק השבוע, קיבלתי הרבה פעמים, כל מיני מצבים, למשל ילדים, שהם פתאום כועסים משהו על ההורים שלהם, לא מדברים איתם. שמעתם על דבר כזה? לא מדברים. לא מדברים חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. בדרך כלל זה יותר גיל ההתבגרות, אבל אני חייב להגיד, בזה גיל ההתבגרות הוא רחב. לפחות האנשים שמגיעים אליי, הייתי אומר שזה בין 15, זה יכול להיות קודם, אבל העונש שזה לא לדבר, בין 15 ל-48. למה 48? כי היום אלה שלפחות שניים, שלושה שבאו אליי בגילאים, 42, 48, עברו איזה, היה להם קושי, עברו איזה טיפול פסיכולוגי, ופתאום בטיפול הציפו להם משהו מהנערות, ופתאום משהו הזה, ופתאום מתחילים להאשים את ההורים, ולחוס עליהם, לא מדברים איתם. יש אנשים שאני יודע, שנתיים, שלוש, לא מדברים. עכשיו, לא לדבר, זה דבר שהתורה לא מאפשרת לנו. מה אתם אומרים? של אופי ותרבות. אז זה אופי פרטי. אז לא מצוין, אבל זה קורה לא מעט, בוא נאמר ככה. והרבה פעמים זה גם מחלה מדבקת כזאת. לא, גיל ההתבגרות נגמר ב-30. כן, בגיל 30 איך, אבל זה ממשיך. זה ממשיך בדבר הזה, אני מתכוון, בדבר הזה, לפעמים פתאום כל מיני אנשים דווקא בגיל 40, פתאום איזה טיפול, לא יודע, אני יודע כמה. אני רק אומר, צריך להיזהר מזה. בטח כלפי ההורים, אבל צריך להיזהר, יש לנו עניין לבוא ולדבר. ואני חייב להגיד שכאילו יש כאן בדבר הזה איזה דרך בוגרת לפתור סכסוך. ילדים פותרים סכסוך מיד, במכות, בנים, בנות, קצת פחות, אבל פותרים מיד. ככל שאדם מתבגר, כאילו יש לו דרך בוגרת לפתור סכסוך, אבל הדרך הזאת גורמת לסכסוך הרבה יותר גדול. ואז שנים הוא לא מדבר, שנים, שבועות, ימים, ודברים לא נפתרים, ולכן התורה מנחה אותנו ללכת בדרך אחרת. ברור שצריך לראות איך להגיע לצד השני, ואיך להגיע אליו בצורה שהוא באמת ייפתח בצורה טובה, ברור. ברור, צריכים לראות איך לעשות את זה, ומתי לעשות את זה, זה ברור. זה ברור. גם ילדים והורים. אנחנו נדבר על כל זה, יהיה לנו שיעור נפרד, בעזרת השם, על כל הכללים, איך לעשות את זה. אני רק רוצה להגיד, בדור שלנו יש עוד דברים, יש מה שנקרא חרדת ה-SMS. היום זה חרדת ה-SMS, היום זה חרדת הוואטסאפ, המיילים. יש איזה מחקרים. אתה שולח למישהו והוא לא עונה לך. למה הוא לא ענה לי? למה הוא לא ענה לי? עכשיו זה נראה לכם, אתם יודעים על מה אני מדבר? אנשים בסרט, בפאניקה, למה הוא לא ענה לי? למה הוא לא ענה לי? יש איזה חרדות בהרבה מקרים, המון בדייטים, או בכל מיני דברים אחרים, הוא לא עונה. הוא לא עונה, הוא לא עונה. עכשיו זה גם אימייל, זה גם... לפעמים, זה סתם, לא קשור, סתם עניין שלא קשור לא לסינה ולא לזה, אבל צריך לדעת, כן, להשתדל להגיד. לפעמים זה משהו שמישהו כועס והוא לא עונה. וגם לא לענות, זה סוג שלא תשנא את אחיך בלבביך. תענה, תכתוב דברים, תראה באיזה דרך, אבל תגיב. לא להגיב כשאדם כותב לך דברים, כי אתה כועס עליו, זאת לא דרך, אתה צריך להגיב. לראות איך להגיב בצורה נכונה, בצורה שתעזור, תפתור. אבל לדעת להגיב ולא להגיב על מיילים או וואטסאפים, זה בעיה. כמובן, כשזה לא קשור לשנאה, סתם לא לענות על וואטסאפ, זה לא קשור לעניין שלנו, או על אימייל. פעם חשבתי שלא לענות בכלל על אימייל או על וואטסאפ, יכול להיות שיש בזה בעיה של הונאה, כאילו שאתה מצייר את הצד השני, אבל זה תלוי כמה וואטסאפים אתה מקבל. וכמה אימיילים, כי אם אתה מקבל המון, אז אדם יודע מראש שיכול שלא תענה לו, כי פשוט אתה לא מצליח לענות. אני אומר את זה היום מהכובע שלי היום. פעם חשבתי קצת אחרת בעניין הזה, אבל ברור צריך להשתדל להגיב. אני רוצה להגיד לכם, אני הייתי עכשיו בחוץ לארץ, הייתי בלוס אנג'לס, ממש לסוף שבוע, הייתי קצר מאוד. הגעתי בחמישי, עזבתי בשני, הייתי קצר מאוד. אני חוזר לארץ, אני מקבל הודעה ארוכה ארוכה ממישהו שממש נפגע שלא הזמנתי אותו לפגישה. עכשיו, אני נתתי שיעורים כל הזמן, נתתי 14 שיעורים בזמן הקצר הזה. הרצאות, שיעורים, אבל הוא ממש נפגע. הוא כותב לי וואטסאפ ארוך, נפגעתי. וכאילו, איך אתה לא חושב עליי ולא זה ולא... דבר אחד שהוא לא ידע, במזל שהוא אמר לי את זה, שלפני כמה שבועות, שבועיים, שלושה, כשתכננתי את הכל, שלחתי לו הודעת וואטסאפ. ואמרתי לו שאני רוצה להיפגש איתו. וביקשתי גם לזאת שניהלה לי את לוח הזמנים, שתקבע הזמן שיהיה מיוחד לפגישה, כי ידעתי שהוא ירצה להיפגש איתי. אבל הוא החליף וואטסאפ, הוא החליף מספר. הוא לא קיבל את ההודעה הזאת מעולם. אז הוא כעס עליי, עד שהוא שמע את מה שאמרתי לו. ואז הוא אמר, וואו, וואו, איזה מזל שאמרתי לך. איזה מזל שאמרתי לך. עכשיו, הוא אדם שמבין עניין גם. אז הוא... אבל אתם מבינים, מה זה לא תשנא את אחיך בלבביך? תארו לכם שהוא לא היה אומר שום דבר. הוא היה כועס. פשוט לא בצדק. אני שלחתי לו, ביקשתי לו. הוא לא ראה את זה. אבל אדם יכול לכעוס עליך לא בצדק. לדעת ש... משהו מפריע לך, אתה צריך לדבר. אני רוצה להגיד לכם, זה נותן לי הסבר חדש בסיפור שכולם מכירים, ואני הולך לתת לכם עכשיו הסבר חדש. כולם מכירים את קמצא ובר קמצא. השאלה בקמצא ובר קמצא, למה קוראים לזה קמצא ובר קמצא? בר קמצא, השם שהוא הלך לקיסר והנשין על עם ישראל. בעל הבית השם על זה שהוא לא הזמין את בר קמצא. על זה שהוא גירש את בר קמצא. לא, כן, על זה שהוא גירש את בר קמצא. אפשר להבין. קמצא, מה הוא קשור לעניין? מה קמצא קשור לעניין? מה רוצים ממנו? קמצא לא יודע מכל הסיפור הזה. מה רוצים מקמצא? מה זה? אתה אומר אולי קשורים משפחתי. אז יש כל מיני הסברים שחבורות מסוימות, קמצא עבר כמה זה בחבורה של זה ולא בחבורה, יש כל מיני הסברים. אבל חשבתי לעצמי, קמצא היה ידיד אהוב של בעל הבית, נכון? הגמרא אומרת, הוא אהובו. קמצא רואה שמתארגנת מסיבה גדולה בבית של החבר שלו. כולם מוזמנים ולא מזמינים אותו. הוא אומר, עצור רגע, למה לא הזמינו אותי? למה לא הזמינו אותי? יכול להיות שאפילו כועס. למה לא הזמינו אותי? אבל מה הוא לא עושה? הוא לא מדבר. לא תשנא את אחיך בלבביך. הוא היה צריך ללכת לבעל הבית ולהגיד לו, מה קרה? מה, עשית משהו לא בסדר? אנחנו חברים. ואז הוא אומר, מה זאת אומרת? ברור שהזמנתי אותך. ואז בכלל לא היה קורה כל הבלגן, ואולי לא היה חורבן. אם ניקח את החפץ חיים שאומר שעל השנאה יש חורבן גלות, אז... וכאן גם יש אחריות, אתה צריך לדאוג, משהו מפריע לך, תברר, תבדוק למה, ואולי על ידי זה תצליח להגיע לידי תיקון. ומה שאמרתי עכשיו על הדיבור והדברים, אני נתתי לכם את הדוגמה בסיפור מעכשיו, שהיה לי עכשיו בנסיעה הזאת, אני אומר לכם, כמות הדוגמאות, כל שבוע מגיע לסיפור אחר, כמות הדוגמאות של הדברים האלה, שאנשים במקום לדבר, שומרים בלב, וזה נשאר ונשאר ונשאר הכי הרבה אצל משפחה, הכי הרבה בין אחים, בין הורים לילדים, והכי הרבה בין זוג נשוי, אבל זה קורה כל כך הרבה, שצריך כל הזמן להתחזק בזה, כל הזמן להתחזק. עכשיו, זה נכון שיש כאן לחץ. איך אתה עושה את זה נכון? איך עושים נכון? אבל כמו שאמרתי פעם שמה, אנחנו יודעים, יש כאן הנחיה של תורה, שלפעמים... למרות שבדרך כלל הפוגע צריך לגשת אל הנפגע, לפעמים הנפגע צריך לגשת אל הפוגע. כי הרבה פעמים הפוגע אפילו לא יודע, או לא מבין, יש פה הנחיה של תורה, ואם אתה לא ניגש, הנפגע הופך להיות פוגע. אם אתה לא מדבר, ובטח אם אתה שומר בלב, ובטח אם אתה מנקטק או נקשרים, אתה הופך להיות הפוגע, גם אם אתה נפגעת. אבל זה נכון שקשה לעשות את זה. איך לעשות את זה נכון? זה באמת מלחיץ. אז בעזרת השם, בפעם הבאה, על זה אנחנו נדבר, על טיפים איך לעשות נכון דברים שיושבים לנו על הלב. בעזרת השם יתברך.